ערב טוב לכולם, ואנחנו חוזרים בלימוד שלנו בספר הכוזרי, ואנחנו עדיין במאמר ראשון, ואנחנו הגענו לפסקה סמך. פסקה סמר במהדורת אבן שמואל בעמוד י' ח'. בסדר? יאללה? יאללה. אז עד עכשיו החבר הסביר למלך כוזר שבסופו של דבר יש מסורת אחת שהיא אמיתית. איך אני יודע שהיא אמיתית? א', כי היא לא הייתה ניתנת להמצאה, וב', כי אתה רואה שמה שהיא מייצגת, רואים אותה גם בכל מיני מקומות בעולם. אז אם אנשים הגיעו כולם, ולמרות שאין להם וואטסאפ וקבוצות וזה, הגיעו לאותם המסקנות, זה אומר שהמסקנות האלו, הם באו ממקור משותף לכולם. בסדר? אומר לו המלך כוזר, ואיך לא תחלש האמונתך או אמנתך במניין לבריאת העולם על ידי מה שיסופר על אנשי הודו? כי יש להם מסורות ומנהגים הקיימים לפי מה שהם חושבים לברור אלף אלפי שנים. הרגע הסברת לי, נכון, שהוא הגיע למניין שנות בריאת העולם, נכון? ואז הוא אומר לו, ודרך מדינה בריאת העולם הגיע ללמה יש שבוע ולמה יש עשירייה, ואז אומר לו הכוזרי, זה מעניין מה שאתה אומר, אבל שמע, זה לא עובד. בהודו אומרים שיש מסורת של מיליוני שנים. אלף אלפי שנים זה מיליונים. אז איך זה יכול להיות? אז כבר ביררנו שכשמדברים על הודו, זה הכוונה רחוק, רחוק, רחוק. אבל בכל זאת צריך להתייחס לטענה. יש אנשים שטוענים, כך אומר המלך כוזר, שיש מסורת רציפות היסטורית של מיליוני שנים. אז מה אתה מבלבל לי שהעולם הוא בין 5,781 שנה? מה אתם אומרים? אנחנו באים ואומרים שהעולם הוא בין 5,000 שנה. אבל אם פתאום יבוא הוכחה שזה לא נכון, אז האם זה יחליש את אמונתנו? כן. לכאורה כן. מה עונה לו החבר? תראו מה הוא עונה. עונה לו החבר, דבר זה היה מחליש את אמונתי? אילו הייתה לאנשי הודו במניין זה שיטה מקובלת או ספר שהסכים עליו כל העם ללא מחלוקת. אבל דבר כזה, הלא אינו איתם. להפך, האומה מחזיקה במניין ההוא, היא אומה שאין איתה מסורת ואין אצלה ברור עניין לאמיתו. זאת אומרת, מה אתה אומר? אתה מביא לי פה הוכחה מאנשי הודו? אבל אנשי הודו, אין להם מסורות. זה הכל מבולגן אצלהם. אז מה אתה, והאמת שהכרונולוגיה ההודית היא בעייתית מאוד. כי הספרים שנכתבו במיתולוגיה ההודית, בריג ודה ובוודה, זה לא כרונולוגי. אז זה מאוד 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 מסובך להסתמך על שום מסורת שם. כי זה לא בנוי לפי זה. אז אומר החבר, מה אתה מבלבל את המוח? זה היה יכול להיות מעניין, אבל זה לא. בסדר?
כי זה לא מסודר.
כי מה שאתה טוען על זה שלהם יש מסורת, דווקא דיברת על העם היחיד שהוא לא בא בשם מסורת. זאת אומרת, ההיסטוריה של עצמה לא מסודרת לפי העברה בדור לדור. אז אתה לא יכול להביא אותם כדוגמה. זה לא ילך. אומר, הייתי יכול לקבל אם היה מסורת באמת מסודרת. בעצם, מה שנקרא, הוא מוציא את הכדור החוצה. הוא לא עונה עניינית. הוא אומר, טוב, תשמע, זה יכול להיות קושיה טובה, אבל...
אין לספרה הזאת בסיס.
כן, זהו. אבל הקושיה היא עדיין קושיה טובה.
זה לא היה השאלה אם מישהו יביא משהו
מבסיס. נכון.
אז מה יקרה?
אז אתה מבין? אז בסדר, אז אתה מוציא את ההודים. יש כוח. אבל תתייחס לטענה, כי הטענה היא באמת טענה. אז טוב, זה מה שהוא אומר. בוא נמשיך שנייה מה הוא אומר. הנה, להפך, האומה המחזיקה במניין ההוא, היא אומה שאין איתה מסורת ואין אצלה ברור עניין לעמיתו. בדבריהן על מניין מתכוונים הם רק להכעיס את בעלי הדתות. כשם שהם מכעיסים אותם בפסילי אלוהיהם ובלחשיהם ובתחבולותיהם. המועילים להם לדעתם. זאת אומרת, למה הם בזים לכל הדתות? ההודים, הקדמונים, טענו שלעומת מה שבמאה ה-12 אנחנו מדברים בספר הכוזרי, הדתות הרווחות, זה היהדות והאסלאם. והיהדות והאסלאם הם, למרות שיש על מה לדבר לגבי הנצחות הראינו, אבל בגדול מגדירות את עצמם כמונותאיסטיות, כמאמינות בבורא העולם. בעוד שבריג ודה כתוב שהאדם, האנשים, זה אנחנו, בני האדם, בנו את האלים. אנחנו בראנו את האלוהים, את האלים, לפי דבריהם. אומר, מה, אתה רוצה להסתמך על אנשים כאלו שאומרים שהבני האדם הם אלו שבנו את האלים? רגיוני. אותם אנשים הם בזים לכל דבר. בזים הם לכל האומרים כי יש בידם כתבי קודש מאת האלוה. כי הרי הם טוענים שמקור האלוה באדם. והם עצמם אין להם כי הם ספרים מועטים שריברו מיחידים מבני האדם. אשר יאמין בהם רק מי שדעתו קלה. ספרים שאין מדרגתם כי הם כתבי ההצטגננים והם כוללים תאריכים של רבבות שנים או כספר עבודת האדמה הנבטית בו הוזכרו שמותיהם של ימבושר וצינגרית ודובנה שלדברי הספר היו לפני האדם הראשון. ינבושר נאמר שם היה רבו של אדם הראשון וכיוצא באלה. טוב, מה קורה פה? מה קורה פה? אומר החבר, ההוכחה שאתה מביא מאנשי הודו, יש לה שתי בעיות. דבר ראשון, אין לה באמת בסיס, לכן זה לא הוכחה. וב' אם ניקח את הספרים שלהם כבסיס, אנחנו נסתכל בתוך הספרים שלהם ונראה שזה לא עומד במבחן הביקורת. שהרי הם מחברים סיפורים שבאים מכל מיני מסורות, הרי ין בושר, זה מהספר של הנבטים. ספר של הנבטים הוא לא בא מאנשי הודו. הם אימצו את הספר הזה. אז מה אתה אומר שזה הרצף שלהם, והנבטים הם כתבו את הספר הזה ממקום אחר לגמרי? אז מה איך אתה מחבר את זה עם שם? אז בעצם הוא בא חבר ואומר, תראה, יש לך טענה, אבל להגיד שהטענה היא באה מאנשי הודו, זה שקר גדול. אז בוא נענה לטענה האמיתית, בלי קשר לאנשי הודו. כי אם נגיד שבאמת מחר יבוא יום ויהיה לנו הוכחה שהעולם הוא לא בין 5,000 שנה אלא יותר, האם זה יעורר באמת את אמונתנו? האם יש לנו הוכחה כזאת?
פה אתה אומר 5,000 שנה, אבל כאן הוא אף פעם לא התכוון.
מה?
הוא מדבר פה על 5,000 שנה?
כן, לפני זה. לפני זה. קצת לפני זה, איפה זה היה? בפסקה, שנייה. איפה זה היה? כן, ראינו. שהוא דיבר ברפחוף ככה על בריאת העולם. הנה. איפה זה היה?
4,500 שנה.
משהו כזה, כן. איפה זה?
עמוד
תדוו. עמוד תדוו. הנה, יש לך. כן. ושנות העולם, כן, 4,500 שנה, הגיוני, איך הוא כותב את זה לפני 900 שנה. בסדר.
התשובה היא למה שאנחנו מסכימים היום.
או, זאת אומרת ש...
שזה לא נברא לפני.
אבל מה לעשות שיש לנו היום הוכחות די ברורות לפי המדע, שהעולם הוא לא נברא לפני...
אז התשובה לקושיה הזאת תהיה שבעצם זה לא נוגד.
התשובה בינתיים זה... מה שאתה מביא בשם אנשי הודו זה לא טענה. אבל אני בא ושואל, בסדר, אז אני לא בא בשם אנשי הודו. אני בא בשם הנאסה. שכן סיפקה לי הוכחות. שהעולם פחות או יותר קיים, טוב, יש, אפשר לכאן וכאן, אבל פחות או יותר 13.7 מיליארד שנה. קצת יותר מ-5,000. האם זה לא יעורר את אמונתנו?
לא, אם זה מתאים.
כן.
אז התשובה היא שלא. ולמה לא? כי כמובן שהתורה לא דיברה אף פעם על בריאת העולם הפיזי. בריאת העולם הפיזיקלי לא נידון בתורה. ולכן, מכיוון שלא נידון בתורה, איננו שום בעיה. אבל השאלה היותר אמיתית וחשובה, זה למה זה לא מעניין את התורה, הבריאה הפיזיקלית. הרי זה מאוד מעניין באמת. אז למה את התורה זה לא מעניין?
אבל מצד אחד היא כן מתעניינת אולי להספירה, כי אומרת שנולד אדם והוא היה
כאן. או, בדיוק, אתה מתקרב לעניין. זאת אומרת, לא אכפת לנו מהדינוזאורים. הכדור הארץ בשחר ילדותה. מה שמעניין אותנו זה האדם. וזה מאוד מאוד חשוב. כי הרי מה שמעניין, בכלל, בכל ספר הכוזרי, זה מה שנקרא ההיסטוריה. מרחב שבו האדם מגלה את הקדוש ברוך הוא. זה נקרא ההיסטוריה. הרב צבי יהודה קוק היה רגיל לכתוב היסטוריה לא בתת, אלא בתו. כדי להגיד, זה אסתריה. היסטוריה זה הדרך שיש לקדוש ברוך הוא להסתתר מאחורי הדברים. בסדר? עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שמה שמעניין אותנו זה היסטוריית האדם. ובאמת, העולם האנתרופולוגי, גיאוגרפי, כולם מסכימים שיש משהו שנקרא היסטוריה, ויש משהו שנקרא לפני זה פרה-היסטוריה. והמעבר בין הפרה-היסטוריה להיסטוריה, זה, אנחנו המצאנו את זה, כן? זה לא כתוב בשום מקום, אבל אנחנו המצאנו שזה ברגע שהאדם יודע להעביר את הזהות שלו לעולם. דהיינו?
הכתב.
המצאת הכתב מאפשר לאדם לכתוב מיהו, ולכן זה מתחיל את ההיסטוריה. ובאמת, פלא פלאים, הכתב, זה פחות או יותר במינוס 3,500. ואנחנו היום ב-2021, יוצא שאנחנו מסכימים בכל העולם שההיסטוריה מתחילה קצת לפני 5,500 שנה. שזה מאוד מעניין, כי זה מאוד מתאים למה שאנחנו אומרים, שזה תחילת אדם הראשון בעולם. בסדר? לכן, מה שאומר לו הכוזרי, זה שמה שחשוב, זה איפה האדם פועל בעולמו. מה שהאדם יכול לפעול על עולמו, זה מה שאנחנו חושבים כהיסטוריה, ולכן בזה אנחנו מאמינים. זה ההתחלה. מה שהיה לפני זה לא מעניין אותנו.
הוא צריך להסביר את זה למלך
הקודם. אז זה מה שהוא מסביר לו בעצם. שהוא אומר לו, מה שאתה אומר לאנשי הודו, לא עומד. ומה שאני אומר לך, אני מדבר רק על רצף היסטורי. על רצף של העברת זהויות. מאדם והנוח וכדומה. הוא חוזר על זה כל הזמן, העברת הדורות. כי זה מה שמעניין. שאלה למה? למה זה אי אפשר להגיד בפה מלא? שבסדר, אז האדם התחיל לפני קצת זמן, אבל הוא בתוך מסגרת כללית הרבה יותר גדולה. מה? למה כל כך צריך להתאפס על 5,000 שנה? אי אפשר להגיד שהעולם הוא באמת בין 13 מיליארד שנה, והאדם הגיע עכשיו. אבל סתם, אני רוצה לדעת.
אבל זה לא
השפיע. הוא לא השפיע אז. כשהוא לא היה, הוא לא השפיע. אבל מה זה מפריע להגיד את זה?
הנה,
אנחנו היום יודעים. אבל זה מאוד חשוב לדעת, למשל, איך כל הדברים הביולוגיים הגיעו.
אולי יכול להיות שבתורה זה לא כתוב,
נו.
כי המידע הזה לא תורם למטרת האדם בעיני התורה שבה...
אני אלך יותר רחוק ממך.
ואז היום יש אנשים שמחפשים את זה, שחיפשו את זה.
אז זה כן תורם.
כי... לא, לא. כי הם מחפשים את זה, כי לדעתם זה יתרום להם למעשה מוצדק, ב... כאילו, למטרת החיים בעולם הזה.
כן, אתה חושב?
בעיני היהדות, לא, אולי, אני יודע, אולי...
מה, הפיזיקאי שהוא מנסה לחפש מתי זה הביג בנג, זה כדי לתת לו משמעות לחיים שלו היומיומית? אני חושב שזה בגלל שהוא תמיד רוצה לדעת, לדעת, לדעת. אני חושב שזה צד יותר רחוק ממה שאמרת. אמרת שבתורה זה לא כתוב בגלל שזה לא מקדם. אני חושב שזה עוד יותר, שבתורה זה לא כתוב, כי אם זה היה כתוב, זה היה מקדם הפוך. זה היה... לא, כי אתה אומר, זה לא מקדם אותנו, אני חושב שזה היה הורס.
לא, זה היה מידע שלא רלוונט, לא...
אני חושב יותר, זה היה מידע שהיה הורס.
למה הורס?
אז אני אגיד לך. כי אם אני יודע, מלכתחילה שאני פועל בתוך מסגרת של זמן, שהיא בת 13 מיליארד שנה, שזה האמת, הפיזיקלי, לא, לפי הנתונים המדעיים של היום.
זה משתנה.
זה יכול להשתנות, אין שום בעיה, אבל מאז שאנחנו יודעים לעשות את החישובים האלו, פחות או יותר אנחנו בכיוון הזה. אבל נגיד שזה ישתנה, לא משנה, אני לא נתפס על מיליארד שנה. יכול להיות 14 מיליארד שנה, יכול להיות 13. כן. למה זה מפריע מאוד? זה יכול להזיק, כי היקף הזמן שהאדם הוא חי, כמה זה? נגיד שאדם, הוא מכיר את הנכדים שלו, והוא גם זוכר את הסבא וסבתא. אולי סבתא רבא. בסדר? אז נגיד שהוא חי בתור מסגרת של 200 שנה. פחות או יותר. כן, אפשר לומר. משהו כזה, זה באזור הזה. 200 שנה זה הרבה. אפשר לעשות הרבה דברים. אבל מה שלא תעשה במסגרת של ה-2000 שנה, של ה-200 שנה, סליחה, מי יזכור עוד 300 מיליון שנה? לא. עוד 300 מיליון שנה אתה לא תזכור את משה רבינו שום דבר. לא, שום דבר. אין סיכוי. אין סיכוי. כי הרי אתה מבין מה זה 300 מיליון שנה?
הרסנו את העולם ב-200 שנה.
אז בתוך 200 שנה אתה יכול לעשות דברים. ויהיה לזה רושם. אבל הרושם הזה עוד 300 מיליון שנה לא יהיה.
הרושם ש...
גם של הארץ שעשית. אגב, יש תוכנית ביוטיוב שנקרא, אם אני לא טועה, סי לזום דיספרסה, משהו כזה. אני לא, לא, לא סגור על הכותרת, אבל עשו איזה קטע שהם עברו, נגיד שאנחנו לוחצים על זה כפתור, וכל האנושות נעלמת מכדור הארץ. אז הם רצו לבדוק כמה זמן זה ייקח לכדור הארץ להעלים לגמרי את היותו האדם על פני כדור העולם. להעלים לגמרי. זאת אומרת, כמה זמן זה ייקח שאחר כך, אם אתה מגיע, לא היית יכול לדעת שהיו פה אי פעם בני אדם. אז זה מאוד מעניין, אנחנו עושים את זה, זה מאוד מעניין. הם מגיעים לאיזו מסקנה שתוך פחות או יותר 450 אלף שנה, זהו, כדור הארץ העלימה לגמרי את מגדל אייפל וכל הבניינים שבני האדם בנו, כלום. אתה לא רואה כלום. בסדר? הטבע חזרה על מקומה. אז אתה רואה שתוך 500 אלף שנה, מיליון שנה, מה שאתה עשית בתור המאתיים שלך, זה נעלם לגמרי. כי זה גדול מדי. ואנחנו יודעים אגב את זה מהלכות כשרות. אנחנו יודעים שאם יש חתיכה קטנה שנופלת, חתיכה של טיפה של חלב, שנופלת בפקילה של שבת, אז אם זה פחות מ-60, כן, אחד מ-60, אז זה כשר. למה? כי זה נקרא בטל ב-60. כי זה כל כך קטן לעומת הגודל, שזה נבלע בתוכו. אז אדם שחי 200 שנה, נגיד, ברור שהוא בטל בתוך עולם של מיליארד השנים. לכן רוצים בתורה, כדי שהאדם יתפוס את החיות על עולמו, רוצים לתת לו מסגרת של זמן שבו הוא לא יהיה בטל. וכמה זה? אז אומרים לנו, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אומרת הגמרא, אל תקרא בראשית, אלא ברא שת. זאת אומרת, בשביל 6,000 שנה, ברא את העולם. זאת אומרת, המרחב הפעולה של האדם, זה 6,000 שנה. אהה! שישית של 60 של 6,000 שנה זה 100. יוצא שהאדם, אם הוא חי פחות מ-100 שנה, הוא בטל בעולמו. אבל ברוך השם, האידיאל של חיי האדם, לפי התורה, זה 120. אז אתה לא בטל ב-60. לכן האדם, הוא יודע שיש לו השפעה על עולמו. ולכן אומר החבר, מה שהם אומרים, א', זה לא נכון, אבל ב', זה לא חשוב. כי מה שחשוב זה הרצף ההיסטורי, הזיכרון ההיסטורי של האדם, שמעביר את זהותו, זה ההיסטוריה.
אבל יש פה אולי איזה תקלה שבמקרה כזה להגיד, האודים, הם אומרים ששמה, אנחנו היינו פה לפני 100,000 שנים, ואנחנו נמשל להיות כאן עוד 100,000 שנים. הם אומרים ש... זה פה אני מראה כפי שפ, נגיד, 6,000 שנים, אז זה אומר, המחב גם מוגבל מבחינת עתידית.
אז אתה אומר, עוד מיליון שנה. כולנו נסכים שזה יהיה כבר מיליון שנה.
עוד 6,000 שנה.
אז מה נעשה עוד 6,000 שנה? אז לכן, לפי מה שאנחנו מקבלים בחז"ל, שעד 6,000 שנה מגיעים למרחב חדש, לעידן חדש. לא יכול להגיד לך בדיוק מה זה יהיה, נראה. בסדר? נראה. עכשיו, לכן מה שהוא אומר, לא נכון, אין לכם רצף היסטורי, כי אין. כי באמת אין רצף היסטורי שהוא בין מיליון שנים, זה לא קיים. אוקיי? אז מה יענה על זה הכוזרי? עד כמה שטענתי עליך מהמון נבער מדעת ומבני אדם שאין אצלם הסכמה לדעה אחת, צדקת בתשובתך. אומר לו המלך כוזר, תשמע, לפי מה שאמרתי עכשיו, התשובות שלך אני מקבל. אני מקבל מה שאתה אומר, זה נכון, יפה אמרת, אבל יש משהו שעוד לא ענית. אולם, מה תענה בדבר הפילוסופים אשר הגיעו בחקירה ובעיון למדרגות שהגיעו, והם לא הסכימו לדעה בדבר נצחיות העולם וקדמותו? והנצחיות הלא אינה עניין לעשרות אלפי שנים או לאלפי אלפים, כי אם דבר שאין לו סוף. בא הכוזרי ויש לו טענה אחרת, אומר בסדר, הבנתי, מה שאמרתי לך עם ההודים וזה, ענית לי יפה. אבל מה תעשה עם הפילוסופים? הפילוסופים טוענים שהעולם קדמון. העולם קדמון זה קצת יותר מ-5,000 שנה, מיליון שנים. זה קדמון. מה הכוונה קדמון? תמיד היה. אתה אומר שהעולם בין 5,000 שנה, מה תגיד? על הפילוסופים.
אנחנו יודעים שהעולם לא תמיד היה.
אתה יודע, כי אתה יהודי מאמין בבריאת העולם.
לא, גם מבחינה סיינטיפית.
מדעית.
מדעית, היום אתה מדבר. קודם כל, היום אתה לא יודע את זה.
אנחנו יודעים את זה.
לא, אתה לא יודע את זה.
יש מישהו שאומר שלא היה ביג בונג?
לא, אף אחד, היום כל הקהילה המדעית היא כן חושבת שהיה ביג בונג, אבל כולם, אבל כולם היום גם יודעים שהביג בונג זה לא ההתחלה.
מה היה לפני?
הרבה דברים. כמו עולם שהוא לא נתון להבנה של המטאפיזיקה והפיזיקה של עולמנו, ולכן אי אפשר להגדיר שם מה שקורה לפני הביג בונג בתוך מסגרת של זמן, כמו שאנחנו מבינים. אלא יש מה שנקרא רגעים פרימורדיאליים ונקודות טון. Des instants ton et des éléments primordiaux. בעצם מה שאומרים היום, היום לא חוזרים אל הביג בונג, לא יודעים להגיע בבחינה מדעית, לא מצליחים היום להגיע עד הרגע של הביג בונג. אי אפשר. אנחנו מגיעים בבחינה מדעית, מצליחים לחזור אחורה עד, אתה יודע כמה? זה קצת אחרי הביג בונג. זה 10 בחזקת מינוס 33 שניות אחרי הביג בונג. מבחינה מתמטית. אנחנו לא מצליחים לחזור מתמטית וכדי להבין את הדברים עד הרגע של האפס, אלא מגיעים עד לרגע שהוא 10 בחזקת מינוס 33 שניות אחרי הביג בונג. זה נקרא רגע של פלנק, כי המדעי שמדען שגילה את זה קראו לו פלנק, זה לו מיור דה פלנק. מגיעים עד לשם, לא מצליחים להגיע לפני, בינתיים אולי כן נגיע, אבל אנחנו כן יודעים שלפני זה היה משהו, שהוא לא עונה לפי הקריטריונים שלנו. אם אתה רוצה הבנה יותר עמוקה והרבה מאוד, הרבה יותר ציורית, תחפש ביוטיוב או באינטרנט, לא יודע אם יש ביוטיוב, אבל היה פעם תוכנית של איזה שעה וחצי של האחים בוגדנוב, שהסבירו את, את בריאת העולם בדברים האלו, וזה, זה, זה, כמו שהם יודעים לעשות, אבל זה לא, זה לא הם, זה הכל ממוחשב כאילו. אז הם מסבירים את זה עם כל מיני ציורים וזה, זה, זה עשוי טוב. בקיצור, לכן אנחנו לא יודעים. אנחנו הולכים יותר בכיוון של הבריאה. אנחנו בכלל היהודים הולכים בכיוון של הבריאה, כי אנחנו קיבלנו את זה מבורא העולם, עד בעצמו. אבל במאה ה-12, בזמן של ספר הכוזרי, הפילוסופים, שהם כולם מסתמכים על הפילוסופיה האריסטוטלית, היוונים הקדמונים, כולם האמינו בקדמות העולם. חשבו שהעולם קדמון. עכשיו, כשאני אומר לך שהעולם קדמון, כשהעולם תמיד היה, בכלל, הפילוסופים היוונים, אריסטו למשל, והם באמת חשבו שמה שיש היום בעולם, תמיד היה בדיוק אותו דבר. זה קצת השתנה. בזכות דרווין ובזכות כל מיני אנשים שהראו שיש התפתחות. אבל פעם באמת חשבו שתמיד היו בני אדם, תמיד היו כוכבים באותו מצב בשמיים, ותמיד, תמיד. אז מה תגיד? זה מה שהוא אומר לו. הוא אומר, בסדר, אלנשי הודו אמרת שזה לא, זה סתם שקר מה שאני אומר, אוקיי, מה תעשי עם הפילוסופים? האם מלך כוזר הוא מוכיח את דבריו? הוא לא מוכיח. הוא לא יודע מהי ההוכחה של הפילוסופים. הוא אומר, אבל ידוע ש... ידוע שהפילוסופים אומרים שהעולם קדמון. הוא לא מוכיח, כלום. כי הוא באמת לא טרח להוכיח, אבל הוא קיבל את זה כהנחת יסוד, הפילוסופים צודקים. אז קודם כל, מה הוא יכול לענות לו החבר? תוכיח. אתה אומר שהעולם קדמון. תוכיח. אומר הרמב״ם במורה הנבוכים, שאלמלא הקדוש ברוך הוא היה מתגלה אלינו ואמר שהוא ברא את העולם בתורה, לא היה לנו אפשרות לדעת מי צודק בין מי שאומר שהעולם נברא לבין מי שאומר שהעולם קדמון. כי אין הוכחה לא לשם ולא לשם. אז איך אתה יודע שהעולם נברא? בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר. אבל מה ההוכחה של הפילוסופים שהעולם קדמון? אין להם. אין להם הוכחה כזו. ולכן תראו מה הוא עונה. בסדר? אל הפילוסופים, אומר החבר, אל הפילוסופים אין לבוא בטענות. הואיל והם אנשים שלא קיבלו חוכמה או דת בירושה. מה הוא מקשקש עכשיו? הפילוסופים, מה, יש להם נסיבות מקילות. הם לא חכמים. הם לא קיבלו חוכמה בירושה.
מה זה ירושה?
ריטאז'. מה הוא מתכוון? שהרי הם יוונים. אומר, פילוסופים, מה אפשר לעשות? הם יוונים. מה הוא מתכוון? תראו, הוא הולך רחוק. אומר, ויוון הוא מבני יפת. מה זה אומר? מבני יפת, יושבי הצפון, ואילו החוכמה הבאה בירושה מאדם הראשון, זאת אומרת, החוכמה המוחזקת על ידי העניין האלוהי, עברה מאדם רק אל זרעו של שם, שהוא בחיר בני נוח, ומאז לא פסקה, ולעולם לא תיפסק, מבחירי אנוש האלה. אשר ליוונים, לא הגיעה אליהם החוכמה, כי אם לאחר שניצחו את האומות אשר נלחמו בהם, כי אז הועתקה החוכמה עליהם, מן הפרסים אשר קיבלו מן הכסדים. רק אז קמו הפילוסופים המפורסמים במלכות ההיא. ועוד מיום עבור המלכות לרומא, לא קם בין היוונים אף פילוסוף מפורסם יחיד. הוא אומר דברים עצומים. הוא אומר, טוב, אני אחזור לעניין של הירושה, אבל בינתיים הוא אומר, תשמע, לפני שהיוונים כבשו את פרס, לא שמעת על פילוסופים. לא שמעת על חכמים יוונים. ואחרי שרומא כבשה את יוון, לא שמעת יותר על חכמים יוונים. זאת אומרת שהיוונים השתלטו על חוכמה מסוימת, וברגע שאנשים אחרים השתלטו עליהם, זהו נגמר. אין להם מטבעם האפשרות להתחבר אל החוכמה. אז זה צריך להבין על מה מדובר. מה זה? החוכמה זה לא...
מה זה חוכמה?
זהו, החוכמה זה אמור להיות אצל כולם. אז בעצם פה החבר הוא לא מדבר על ניתוח אינטלקטואלי של הנתונים. זה חוכמה, כמו שאנחנו אומרים חוכמה, וכולם, לכולם יש, וזה לא משהו שעובר בירושה. אבל פה החבר אומר, ליוונים אין תפיסת עולם כמו שלנו. החוכמה שהיא עברה בירושה, זה, כמו שאמרנו, המסוגלות להתחבר לנבואה, לעניין הנבואי. כשהעולם, הפילוסוף חושב שהעולם קדמון, זה הגיוני מאוד שיווני יחשוב שהעולם קדמון. כי הרי הוא לא קיבל בירושה את הסוד הזה שהעולם נברא. כמו שאמרנו, אם לא היו אומרים לנו שהעולם נברא, לא היית יכול לדעת. לכן אין לי טענה נגד היוונים שהם חושבים שהוא קדמון. הם יוונים. הם לא קיבלו את זה. האמת, יש לו קצת טענה בכל זאת, כי הרי היוונים פגשו יהודים. היה אינטראקציות. אבל בכל זאת, יאללה, נו, נסיבות מקילות. אבל בעצם הוא אומר, החוכמה שמביאה אותך להבנה, הרי ילד קטן אצלנו יודע שהעולם נברא. בגן יודעים שהעולם נברא. שהשם ברא את כל העולם. ומה, והגדולים שם לא יודעים. והם לא מבינים את הקושיות הלוגיות שיש בלהגיד שהעולם קדמון? מה, הם לא קראו את תומא דקאן? כן, זה אחד מקדושי הנצחות, שנתן הוכחה על בריאת העולם. יש לו 5 הוכחות על בריאת העולם. יחסית, יחסית. לא על בריאת העולם, אחד מההוכחות זה בריאת העולם, אבל ההוכחות על קיום האלוה בעצם. ואחד ההוכחות שלו זה שכל דבר בעולם הזה יש לו תנועה. אני צריך שמישהו יניע. עכשיו יש תנועה, בסדר, אבל כמו שאנחנו רואים שבמציאות משהו שהוא נע זה בגלל שהניעו אותו, אז אם העולם הזה הוא בתנועה, בסדר, אז מי הניע? מסקנה, יש מישהו שנתן תנועה. זה ההבנה הלוגית שלו. לוגית זה הגיוני. היום אנחנו גם חושבים ככה. שהרי כל עוד שאין אנרגיה, לא יכול להיות תנועה. אז ברגע שיש אנרגיה, אז יש משהו שדוחף אותך להתנע. זה הגיוני. מה, אין תנועה? עכשיו פתאום יש תנועה. אז צריך שיהיה איזה גורם. אגב, כשבאים ומדברים על תיאוריית המפץ הגדול, הביג בונג, מה שקשה מאוד למדענים זה, אוקיי, אז מה גרם? מה גרם לפיצוץ? צריך שיהיה איזה משהו שיגרום לפיצוץ. בסדר? לכן הוא אומר, היוונים, אין לי טענה נגדם. אתה אומר שהיוונים, שהפילוסופים היוונים אומרים שהעולם קדמון? כן, מאוד הגיוני. אם אני הייתי יווני, הייתי גם חושב ככה. בסדר? בעצם, מה שאומר, אני אגיד את זה במילים אחרות, מה שאומר החבר, זה אין לבוא בטענה אל אריסטו שהוא אריסטו. הרי הוא יווני. אם אריסטו היה יהודי, הוא היה הרמב״ם. בסדר? ואכן, הקדוש ברוך הוא אמר, בוא נראה אותי, והוא ברא את הרמב״ם. בסדר? כי הרמב״ם זה אריסטו עם מסורת יהודית. בסדר? לכן הוא אומר, אין לי טענה נגדם, כי אין מה לעשות, הם יוונים. אז האם זו טענה טובה למלך כוזר? מהתחלת הדברים שלו, מה הוא אומר לו החבר? מה, אני לא בא לשכנע אותך. אתה באת אליי. אני אומר לך מה אנחנו חושבים. ואנחנו אומרים שמי שברא את העולם, הוא גם נתן את המסורת של הידיעה על כך. הרי למה באת אליי? כי אתה יודע שיש משמעות לחלום שלך, ואתה רוצה לדעת מה המשמעות של מי שאמר והיה עולם. אז לנו יש מסורת שכזאת.
אבל גם זה מאוד לגיטימי להגיד שמישהו חושב בצורה שהוא חושב בגלל שהוא חי במקום ובזמן, ככה.
ברור, זה מאוד הגיוני. כל תרבות יש לה הנחות יסוד משלה. ההנחת יסוד של התרבות הנבואית זה שהקדוש ברוך הוא דיבר. ושהוא ברא, וש... אוקיי? בסדר. וכי, אומר הכוזרי, וכי איזו הכרעה תיתכן במקום שיש מופת הגיוני? עכשיו, כאן צריך לעשות קצת סמנטיקה.
נראה לי
שפספסתי,
לא?
פספסתי?
זה פספסתי דבר.
אה, נכון, אתה צודק. נכון, 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 אותו פורמה, סליחה. וכי דבר זה מחייב אותנו... זה טוב, זה אומר שיש אנשים שעוקבים. נכון, אתם צודקים, סליחה. בפסקה סמך ד' וכי דבר זה מחייב אותנו כי לא נאמין לאריסטו בחוכמתו? מה, אמרת לי שאריסטו הוא יווני. אז מה, זה אומר שלא נאמין למה שהוא אומר? אם הוא אומר את האמת. זה אומר את האמת, מה אכפת לי, הוא יווני. הרי הטענה שלך זה, בסדר, מה אתה רוצה, אריסטו הוא יווני. אריסטו הוא יווני. נו, בסדר. אז מה, אם הוא אומר את האמת? האם צריך לשמוע את האמת מ... מאיפה שהיא יוצאת, לא משנה איפה היא?
כן.
אם זה נאמר על ידי רשע מרושע. צריך לשמוע?
כן.
למה?
כי זה
אמת.
אמת זה אמת, לא תלוי
מי... יפה, אז... אגב, מי אמר את המשפט, שמע את האמת ממי שאמרה, שמופיע בספר מורה הנבוכים של הרמב״ם. זה לא הרמב״ם. זה גם לא אריסטו. זה דודו של מוחמד.
דודו?
הדוד שלו.
יהודי.
לא, לא היה יהודי. הוא היה יהודי?
כן.
איך הוא היה יהודי?
הוא התחתן עם
ה... זה, עם פיין. מי? הדוד?
הדוד הוא היה יהודי, הוא התחתן עם... בגלל זה אומרים שהוא כל כך יודע על
ה... אה, כן? לא ידעתי. טוב, נו, נגיד. שיהיה. שיהיה לבריאות. אז בקיצור, הטענה היא טענה טובה. מה, בגלל שהוא יווני, אז מה, לא נאמין לאריסטו? אמנם כן. רק מתוך שלא הייתה בידו קבלה נאמנה מאנשים שדבריהם נאמנים עליו, התריח אריסטו את שכלו ואימץ מחשבתו בחקירה על ראשית העולם ועל סופו. קשה היה לו לצייר על עצמו, כי יש לעולם ראשית. לעולם ראשית. אומר, כן, כן, זה ההוכחה שלא נאמינת לאריסטו למה שהוא אומר על בריאת העולם. אני יודע שאריסטו מאוד חכם, אבל הוא ככה, אין לו ברירה לאריסטו אלא לחשוב שהעולם קדמון. לכן הוא יעשה שמיניות באוויר כדי להוכיח שהוא קדמון, אבל אין לו ברירה אחרת. בגלל שהוא יווני, והוא חי באווירה מנטלית שהיא כזו, אין לו ברירה. הוא לוקח כהנחת יסוד שהעולם הוא קדמון.
הוא גם, כאילו,
זה רגע
גם יכול להגיד, אבל אתה, בגלל שאתה יהודי, אתה לא יכול להגיד דבר אחר.
נכון.
שקיבלנו...
לא, מה שהוא אומר, זה בדיוק מה שהוא אומר. כל העניין שלו זה העברת המסורת, העברת המסורת. לנו יש מסורת. שהקדוש ברוך הוא, שהוא בורא העולם, אמר, שלום, אני בראתי. בגלל זה אני יודע שהעולם נברא. לא בגלל שיש לי הוכחה מתמטית. נכון, בדיוק. אז הוא אומר ככה, קשה היה לו לצייר לעצמו, כי יש לעולם ראשית, כשם שקשה היה לו לצייר לעצמו גם את קדמות העולם, ורק בעיונו המופשט הכריע לצד היקשים הנוטים על קדמותו. הוא אומר, גם אין לו הוכחות שהעולם קדמון באמת, אבל הוא הולך יותר לכיוון הזה. אבל כמו שאין לו הוכחות על בריאת העולם, אין לו הוכחות על קדמות העולם. זהו, ניסיתי לזהות מה הוא שם. ולכן לא ראה צורך בדבר לשאול לדורות שהיו לפניו, ולא כיצד נתייחסו בני האדם. אולם, אילו היה פילוסוף בן אומה שדעות אמיתיות עוברות בה בקבלה כמפורסמות, שאין לדחותם, היה משתמש בהיקשיו ובמופתיו לחזק את האמונה בעולם נברא. על כל הקשיים אשר בא, כדרך שעשה בו, בבוא, סליחה, לחזק את הרעיון בדבר קדמות העולם. רעיון המתקבל פחות על הדעת. מה שאמרנו מקודם, אם אריסטו היה נולד יהודי, הוא היה משוכנע שהעולם נברא, והיה מחפש הוכחות לטענה שלו, לצד שלו. וכמו שאמרתי, אם הוא היה יהודי, הוא היה הרמב״ם. אגב, הרעיון הזה, למשל, יש עוד שאלה שהתקבלה בגדול ביהדות, אבל מתנגדת לדברים אחרים בעולם. הרי האם, אוקיי, אז היהדות מאמינה שהעולם נברא. אבל השאלה, האם הוא נברא יש מאין או יש מיש? אנחנו מקבלים שהעולם נברא. השאלה, האם הוא נברא יש מאין, זאת אומרת, לא היה כלום ופתאום פוף היה, או שהוא נברא, אבל היה משהו לפני בריאת העולם.
רוסיקלאז'?
רוסיקלאז', משהו כזה. לא יודע אם הייתי אומר את שיקלאז', אבל היה משהו לפני בריאת העולם. ומתוך המשהו הזה נברא העולם. מה אתם אומרים? מה הדעה היהודית?
יש מאין.
יש מאין.
לא,
לא, בגדול, סתם יהודי חושב שהעולם נברא יש מאין. שהקדוש ברוך הוא לא היה עולם ופוף.
היה תאו ובבו.
לא, תאו ובבו זה אחרי בריאת העולם.
לא, אתה יכול להגיד ש...
והארץ הייתה תאו ובבו.
אתה יכול להגיד שזה צמצום. אם זה צמצום, אז
במים יש משהו. לא, אם אתה אומר שהמשהו זה הקדוש ברוך הוא, זה לא משהו. לא, השאלה אם באמת היה משהו, ו... עולם המדעי של היום, אי אפשר לקבל את רעיון הבריאה יש מאין. כי הרי לברוזי אמר שבעולם הזה, rien se perd, rien se crée, tout se transforme. שום דבר לא נעלם, שום דבר לא נברא, הכל משתנה. אז אתה לא יכול להגיד לי שהיה עין ופתאום יש יש. רגעני.
ברגע שיש, אז...
כן, אבל מאיפה היש הזה?
זה היה לפני
שרואים. אה, בסדר, זה... אלא, יש רב בישראל, רב גדול, שחושב שבאמת העולם לא נברא יש מאין. קראו לו רבי לוי בן גרשון, הרלב"ג. הרלב"ג טוען שהעולם נברא מהחומר היולי. החומר היולי. בלעז, למטייר. נואר. סתם, אני לא יודע אם זה... אבל היה אמונה פעם שיש חומר שהוא הבסיס של כל יש. אז אומר הרלב"ג, בסדר, אז היה את זה לפני בריאת העולם, ומזה נברא העולם. זאת אומרת שאין בעיה. כמו שאמרנו שאם אריסטו היה יהודי, הוא היה הרמב"ם, אז הוא אומר, אם לבוזי היה יהודי, אז הוא היה הרלב"ג. זאת אומרת, יש גם פרצה בעולם האמוני, להסביר לפי ההבנה הבסיסית של היהודי את כל המסביב המדעי. אז בעצם מה שהוא אומר, הוא אומר, כן, בוודאי, אני לא יכול להאמין לאריסטו, כי אני כבר יודע מה הוא יגיד, אבל אני גם יודע שמה שהוא אומר זה לא מוכח. ובאמת, אין לו הוכחה. אוקיי? כן.
וברגע שאין הוכחה, אז מה...
אז למה שאני אאמין? מה?
כי אם אי אפשר ללכת לכיוון הזה או לכיוון הזה, אז...
אבל לי יש הוכחה.
כן?
כן. שהשם אמר לי.
אוקיי.
אז זו הוכחה. עכשיו נצטרך להוכיח שבאמת היה דיבור.
אז כל אחד הוא יכול להגיד.
אין בעיה, אבל הם לא אומרים.
מה?
אתה צודק, כל אחד יכול להגיד שהשם אמר לו. אבל הם לא אומרים את זה.
באמונה שלהם.
לא, הם לא אומרים את זה, היוונים הקדמונים לא אמרו שהאל דיבר איתם, הם לא אומרים את זה.
שם, את המיתולוגיה.
לא, אבל זה כבר הסברנו, נכון? האם לחזור על זה, זה יהיה קשה.
בשני מילים.
בשני מילים יש הבדל בין האלים של המיתולוגיה לבין בורא העולם. בסדר, האלים הם פועלים בתוך מסגרת העולם. הם סך הכל האנשה של כוחות של הטבע. נכון? יש אל השמש, אל הרוח, אל המים. זה כוחות שיש בתוך העולם. הם עוד לא הבורא את כל הכוחות כולם ואת כל העולמות. והרי במיתולוגיות, לא משנה יוונית או לא יוונית, אין אף מיתולוגיה שנותנת לבורא לדבר. הוא בכלל לא קיים במיתולוגיות הבורא. בסדר? כי הרעיון הזה של הבריאה הוא זר להם.
לא
מומחה במיתולוגיה. תלמד קצת, מה זאת אומרת? בסדר? בקיצור, אז לכן הוא אומר, וכי איזו הכרעה תיתכן, סליחה, במקום שיש מופת הגיוני? מה? מופת, בלשון של הכוזרי, זה, נו, הוכחה אינטלקטואלית. זאת אומרת, סליחה, נעם פורטוגל. מופת זה מעשה. מעשה. אז אומר, איזה הכרעה תיתכן איפה שיש מופת? זאת אומרת, מה אני צריך הוכחה אינטלקטואלית? שיש לי מעשה. הרי יש שתי דרכים להגיע לבירור האמת. או דרך הניתוח האינטלקטואלי, ההוכחה השכלית, או דרך החוויה של המעשה. בסדר? זה אומר, אבל מה אתה רוצה? אני רואה שהעולם הוא תמיד היה. אומר לו החבר, וכי נמצא מעולם מופת בשאלה זו? חלילה לאל מיות דבר, דבר התורה סותר עדות דבר הנראה עין בעין, או דבר שהוכח במופת שכלי. ופה זה דבר מאוד חשוב. אומר הכוזרי את אחד היסודות של האמונה היהודית. לא ייתכן דבר מופת בעולם, זאת אומרת מעשה, שהוא סותר את השכל. אנחנו לא מאמינים בשום דבר שסותר את השכל. שום דבר.
זה החבר אומר?
כן.
זה לא מתאים למה שאנחנו מכירים.
למה?
מה שאנחנו קוראים לזה ניסים.
כי אתה מאמין במילה אמונה כמשהו מתנגד לבירור שכלי. אתה מאמין, אתה מאמין.
אז אתה אומר שלכל נס יש עדיין בירור שכלי?
כן, אחד הבירורים השכליים יכול להיות שיש נס. אנחנו נצטרך לברר, לא, הוא יתעמק בדבר הזה. במציאות הנס. אבל הנס... באמת, זו שאלה גדולה שעוד שנייה מגיעה, אני לא יודע אם נספיק.
מה, הנס הוא בעצמו מופת?
זה בדיוק השאלה. האם הנס הוא... האם תיתכן נס בכלל? מה זה טבע?
צריך להגדיר את
זה. זה עוד שנייה, הוא מגיע לזה, האמת, אני לא חושב שנספיק היום, אבל עוד שנייה הוא ידבר על המושג של הטבע.
עכשיו אמרת שהיהודי אומר, אנחנו לא מאמינים.
נכון, זה אני אומר. וכי נמצא מעולם מופת בשאלה זו, חלילה לאל מיות דבר התורה, סותר עדות דבר הנראה עין בעין, או דבר שהוכח במופת שכלי. לא יכול להיות שהתורה סותרת מופת שכלי. לא יכול להיות. אמנם, הוזכרו בתורה ניסים.
אז יכול להיות שהניסים הם מתאימים ל...
אני מציע לך.
להמתין לשבוע.
לא, לקחת את זה. גם להמציא משבוע הבא, אבל גם לקחת את זה. הוא אומר, בעמוד כף א', הוא אומר, אמנם הוזכרו בתורה ניסים, שיש בהם שינוי סדרי בראשית. זה יש. אם בדרך בריאה עצמים, סליחה, או בדרך הפיכת עצם לעצם. אך כל אלה לא באו כי אם להורות על כך שבורא העולם מרצון יכול לעשות כל אשר יחפוץ, בכל עת שיחפוץ. אולם שאלת קדמות העולם או בריאתו, שאלה שקשה לפתור היא, וראיות שתי הטענות בה שוות, ומה שהכריע לצד הבריאה הוא הקבלה מאדם נוח וממשה עליו השלום. עדות הנבואה שהיא נאמנה מעדות ההיקש ההגיוני. ועם כל זה, אילו ראה האדם המאמין בתורה הכרח הגיוני בדעה על היולי הקדמון, כמו שאמרתי לכם על הרלב"ג, בצירוף לדעה שלעולמנו זה קדמו עולמות רבים, לא היה בכך משום פגם באמונתו שעולמנו זה נתחדש רק לפני זמן מסוים וראשוני האנשים בו היו אדם ונוח. בעצם אומר הכוזרי, החבר, סליחה שתי דברים. קודם כל, נכון, יש ניסים בתורה מפורצם. הניסים הללו, הם לא סותרים את השכל. כי הרי הם רק באים להראות שהקדוש ברוך הוא עושה מה שהוא רוצה. זה לא סותר את השכל. מה שסותר את השכל זה שאני, או שסתם הטבע יכולה לעשות משהו שהוא לא הטבע. אבל אם הקדוש ברוך הוא רוצה, הרי אם אני לוקח כהנחת יסוד שהקדוש ברוך הוא בורא, הוא בורא מה שהוא רוצה. בסדר? דבר שני, אם אתה תאמר שהבריאה באה ממשהו קדמון, אז בסדר, זה גם בסדר. להגיד שהיו עולמות והקדוש ברוך הוא החריב אותם וכדומה וכדומה. לכן, בינתיים הוא בא ואמר למלך כוזר, אנחנו היהודים לא יכולים לקבל דבר שהוא מנגד את השכל. אבל תדע לך גם שהמסורת של אצלנו הוא הדבר היחיד שקובע. איך אנחנו יודעים? הרי אין לי הוכחה רציונלית לא על קדמות העולם ולא על בריאת העולם. אלא איך אני יודע בוודאות שהעולם נברא? בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר לי.
אז הוא אומר שהמסורת שלנו מגדירה גם כן את תחום החוכמה שלנו, תחום החיפוש
לא החוכמה האינטלקטואלית, אלא תפיסת העולם הכללית שדרכו אני רואה את המציאות.
יש לי איזה...
הנה, בוא נפל אותך דוגמה. אשתך. כן. מכיר אותה?
כן, נראה לי.
טוב. עכשיו, בלי לשאול אותה, אותך, אותה, על עברה. לא יודע אם היא גדלה במשפחה דתית, לא דתית, לא משנה, זה לא חשוב. היא כן ידעה תמיד שהשם ברא את העולם. ויכול להיות שאפילו באיזשהו שלב שהתחזקה באמונה וזה, הלכה לאיזה טיול יפה. ובאמת, המדריך הביא אותה לאיזה מקום, פה, פה, פה. ואז היא אמרה, פשש, מה רבו מעשיך השם. זה הרי דבר שיכול להיות?
כן, אפשר להגיד שכן.
כן, אפשר להגיד שכן. כן. מכירה אותה? יכול להיות? יאללה. עכשיו, מניין לה? מה, בגלל שהיא ראה את הנוף יפה, אז היא אומרת שמה רבו מעשיך? מה, זה הוכחה שכלית שהיא רואה את הנוף היפה ולכן היא מחברת את זה לבריאת העולם? לא. לא, אלא שזה בלתיין. מכיוון שהיא כבר יודעת, בגלל שהיא באה בעולם תרבותי יהודי, שהעולם נברא, אז כשהיא רואה נוף יפה של הבריאה, אז היא אומרת, וואלה, זה הקדוש ברוך הוא סחתן עליך. אם היא לא הייתה באה מהעולם הזה, מהעולם התרבותי הזה, אז ייתכן שהיא הייתה אומרת, וואלה, עם האדמה יפה מאוד. לכן, הבירור, הניתוח האנליטי של כל התופעות, זה לא קשור ליהודי או לא ליהודי. אבל האווירה התרבותית שדרכו אני עובד, זה מאוד מאוד קשור. בסדר? טוב, חזק וברוך.